טוב רבותיי, בוקר טוב. אנחנו למדנו במשך החורף בשיעור הזה את השיחות של רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה על פרשיות השבוע. הייתה לנו בגלל לוח השנה הפסקה עכשיו ארוכה יחסית של כמעט חודשיים, ולכן לא הספקנו ללמוד את רוב פרשיות ויקרא. אז אני רוצה הבוקר לתת קצת סקירה על חומש ויקרא, ותוך כדי זה להיכנס על פי השיחות לנושא אחד לפחות בצורה יותר ארוכה. לא נוכל להספיק כמובן להשלים את כל השיחות, אבל משהו כללי לפחות בתור התחלה. רבנו לימד אותנו שחומש ויקרא הוא המשך ישיר של חומש שמות. חומש שמות הוא החומש של בניין היסודות של עם ישראל. יש את יציאת מצרים, מתן תורה, ואחר כך בניית המשכן. בניית המשכן היא דבר מאוד יסודי, כי זו השראת השכינה בעם ישראל, והשכינה היא דבר נצחי, זה הקשר הנצחי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה למעשה השיא, השלמות של שני הדברים הקודמים, של יציאת מצרים ומתן תורה. ולכן, כשאנחנו מגיעים לויקרא, אנחנו עוסקים בעבודה שבמשכן. זאת אומרת, אפשר לבוא ולדבר על העיקרון הרוחני של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שזה מה שאנחנו מתחילים בשמות, אבל העיקרון הרוחני הזה חייב להתבטא בצורה מעשית. לא מספיק שבן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך ואתה גדול, כמו שהיו אומרים היום, אלא הוא חייב לקבל הוראות מעשיות איך לנהל את החיים שלו. הוראות המעשיות האלה מתחילות, קודם כל, בצורה מאוד מובנת, בעבודת השם. מה עושים? אתה אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא גדול ונורא, הגדול, הגיבור והנורא, איך אנחנו עובדים אותו? יש עיקרון יסוד שמסביר רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, עובדים את הקדוש ברוך הוא רק על פי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אתה לא יכול להמציא את עבודת השם לבד. אז קודם כל, תחילת חומש ויקרא, כן, אנחנו בסוף חומש שמות, נפתח רגע בפנים, סוף חומש שמות מסופר שהקדוש ברוך הוא משווה את שכינתו בעם ישראל, במשכן. ומשה רבנו, כשהוא מסיים להקים את המשכן, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ואז תחילת ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי אקריב מכם קורבן לשם, וכל הפירוט איך מקריבים קורבנות. אז למעשה, ויקרא הוא המשך ישיר של חומש שמות. המשך הגיוני, מובן, טבעי, כך צריך להיות. וככה אנחנו בונים את היחס לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. זה מאוד מובן שרבנו היה אומר את הדברים האלה, כי יש שיטה של ביקורת המקרא, שבאים ואומרים, חומש ויקרא, זה חומש של הכהנים, הכהנים רצו זכויות, הם רצו שהכל יהיה בנוי מסביבם, בכלל זה משהו יותר מאוחר, זה משהו אחר לגמרי. כמובן שאנחנו יודעים ומאמינים שכל התורה כולה ניתנה בהר סיני על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכן בכלל אין לנו דיון מתי זה היה. כן, מה זה מתי זה היה? אנחנו יודעים מתי זה היה. מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד סוף חומש דברים, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל במדבר סיני. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שלא רק שדברי מבקרי המקרא בנויים על ההפך מהאמונה, לא רק שהם בנויים על כפירה בכל המציאות הנבואית ובכל, ודאי בכל המציאות של מעמד הר סיני, אלא הם גם לא הגיוניים. טוב, יש היגיון של מישהו שבא לשבור את הכלים. רבינו היה מזכיר שרואים בדברי ביקורת המקרא, אתם יודעים איפה נוסדה ביקורת המקרא? ביקורת המקרא נוסדה בגרמניה. ורואים בדברי אנשי ביקורת המקרא את האנטישמיות שלהם. אבל הם באמת שונאים את עם ישראל באופן עמוק ביותר. והם שונאים אפילו את התורה. אבל זה דווקא דוחף אותם, בוא נעסוק בתורה כביכול מבחינה מדעית. לצערנו, יש גם יהודים שלמדו מהם. יש גם יהודים, כפי שאנחנו יודעים, שמסתבכים ומתוך תסביכים רוצים דווקא להוכיח ההפך מהתורה והמצוות. אז הם גם הלכו אחרי ביקורת המקרא. אבל כל הדברים האלה הם לא מתחילים בכלל להיות הגיוניים. הם נובעים מתוך דחף פנימי דווקא לשבור ולקלקל. וכמובן, כשאנחנו רואים את הדבר ההגיוני ביותר והטבעי ביותר, שחומש שמות וחומש ויקרא הם המשך אחד, זה דבר נורמלי, מובן. נו, כמובן, אחרי כל זה יש לנו את היסוד, ולפני כל זה יש לנו את היסוד המרכזי, שכל התורה ניתנה למשה בסיני. אז לכן, חומש ויקרא מתחיל בעבודה במשכן. בנינו את המשכן, צריך לעבוד במשכן, עבודת הקורבנות. ואז יש לנו את הפרשיות הראשונות של חומש ויקרא, שהן עוסקות בעבודת הקורבנות, כל הפירוט. שוב, כפי שאומר רבנו יהודה לוי בספר הכוזרי, כל פרט ופרט הוא אלוקי. אין פה מקום בכלל לאיזושהי התנדבות אנושית שאדם יגיד, טוב, אני לא אעשה כך, אני אעשה אחרת וזה יהיה יותר טוב. אם אתה עושה אחרת מהציווי האלוקי, זה לא יותר טוב, זה לא עבודת השם. אז כל פרט ופרט של דיני הקורבנות מסודר, מצווה מלמעלה בדבר השם. אז כמובן, כיוון שיש הרבה קורבנות ויש הרבה פרטים, זה לוקח די הרבה פסוקים, פרשיות. יש לנו את כל פרשת ויקרא ואת פרשת צו. אחר כך אנחנו חוזרים למשכן. תיארו לנו בתורה, בסוף שמות, את בניית המשכן. אבל יש חנוכת המשכן. משכן הוא מקום מאוד חשוב. עושים חנוכת הבית. אז כל התיאור של חנוכת הבית עכשיו מופיע גם כן בחומש ויקרא. אז שוב, זה המשך טבעי של כל מה שעסקנו בו. אחרי שאנחנו מסיימים את כל העניין הזה של חנוכת המשכן, אנחנו מגיעים לאמצע פרשת שמיני. כאן יש דבר שהוא נראה כשינוי נושא, שינוי נושא, אבל הוא גם כן המשך טבעי. באמצע פרשת שמיני אנחנו עוברים לציווי מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. זאת החיה אשר תאכלו, יש משהו שמותר ויש משהו שאסור. כי אחרי שאדם יודע איך הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, איך הוא בונה את היחס בין אדם למקום, כפי שזה נקרא, באופן בסיסי, הוא צריך לדעת איך לבנות את כל החיים שלו. התורה הרי לא אומרת לנו רק, תיקח איזה פינה מהחיים, תקדיש אותה לריבון העולם, לבורא העולם, זה מספיק. שאר החיים תעשה מה שבא לך. שאר החיים אנחנו לא מצווים אותך מה לעשות. בתורה זה לא כך. התורה מצווה על כל החיים. כמובן, יש גם דברים שמותר לעשות אותם, לא חייבים לעשות אותם. התורה לא אומר למישהו באיזה עבודה לעבוד. יש דברי חול. אבל התורה כן נותנת כללי יסוד גם לגבי עולם החול. בא בן אדם לאכול, זה כבר לא קורבן. אדם אוכל קורבן, זה קודש. יש דברי אכילה ששייכים למצוות. גם כשאנחנו אוכלים סעודת שבת, יש בזה קדושה מסוימת, מצווה מסוימת. אבל כשאדם בא לאכול סתם, אתם תלכו הביתה, או תשארו פה במכון מאיר, תאכלו ארוחת צהריים. גם בזה יש כללים, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. כי גם בזה יש הנהגה אלוקית, גם בזה יש הנחיה אלוקית. כי הנחיה אלוקית יורדת עד לפרטי הפרטים של חיי האדם. אומר כאן רבנו, פרטי הפרטים של חיי האדם, כאן כבר יש גיוון. מה הגיוון? יש אדם בריא ויש אדם שהוא לא בריא. יש מצבים רגילים, יומיומיים, אתה אוכל כל יום בדרך כלל, יש מצבים מיוחדים, יוצאים מן הכלל. אז יש לנו עכשיו את הפרשה הבאה, היא מתחילה, אישה כי תזריע וילדה זכר. מזל טוב. יש פה איזושהי אירוע יוצא מן הכלל, לא כל יום האישה יולדת. התורה מתייחסת גם לזה. אחר כך יש דיני מצורע, זה כבר מצב של מחלה מסוימת, של חיסרון מסוים. התורה מתייחסת גם לזה, התורה לא רק מתייחסת לאדם ואומרת לו מה תעשה כשאתה בריא ואתה במצב נורמלי. היא גם מסבירה לו מה לעשות כשהוא במצב לא נורמלי ולא בריא. וככה אנחנו ממשיכים בפרשיות תזריע ומצורע. כל ההדרכות לחיי האדם בכל המצבים. ואז אנחנו מגיעים לפרשיות אחרי מות קדושים והפרשה של השבוע, פרשת אמור. פה יש לנו מושג חדש. בפרשיות האלה מופיע מושג של קדושה. פרשת קדושים. אומר הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. מה זה קדושים תהיו? מה זה קדושה בכלל? אז כאן יש לרבנו בירור ארוך וחשוב מאוד. אנחנו אומרים במוצאי שבת, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. מה זאת אומרת? יש שני תחומים בחיים. יש קודש ויש חול. שני התחומים הם מה שקוראים היום לגיטימיים. זאת אומרת, אין עניין כשאנחנו נגיד המבדיל בין קודש לחול, לא רוצים את החול. אין חול, די, לא טוב. מה פתאום? יש יום אחד בשבוע שיש בו קדושה, שבת, שבת קודש, ויש שישה ימים בשבוע שהם ימי חול. אומרים לנו חז"ל, כשהתורה אומרת ששת ימים תעשה מלאכתך, אז הכוונה היא באמת שתעשה, תעבוד. לא שתבוא ותגיד, אני לא רוצה חול, אני די, כמו שאסור לעשות מלאכה בשבת, אני אחמיר על עצמי, אני לא אעשה מלאכה גם בשישה ימים. זה לא נכון. מצד שני, יש הבדל בין קודש לחול. הבדל הוא לא ניתוק. הבדלה היא לא הפרדה, לא התנתקות, לא סתירה. יש בבית המקדש מקומות שהקודש והחול מחוברים יחד, בחדר אחד. יש חדר שחלק ממנו הוא בקודש, חלק ממנו הוא בחול, ובאמצע אין קיר. הדברים יכולים לחיות ביחד, אבל צריך לדעת שיש הבדל. כי יש מציאות הלכתית שאדם מותר לו דבר מסוים לעשות בחלק של החדר שהוא חול, ואסור לו לעשות את אותו דבר בחלק שהוא קודש. אז הוא חייב להבדיל בין קודש לחול. אם אדם לא יבדיל בין קודש לחול, תהיה לו בעיה. מה קורה עם כניסת שבת? הוא צריך להפסיק לעשות מלאכה. אז ההבדלה הזאת היא חשובה מאוד. היא היסוד של הדעת של האדם, של הבנת האדם, לדעת להבדיל בין דבר לדבר. שהרבה דברים, שהרבה מדרגות בקודש. יש קודש של שבת, יש קודש של יום טוב. קודש של יום טוב מותר לבשל, שבת אסור לבשל. יש קודש של חול המועד. חול המועד בכלל מותר לעשות הרבה מלאכות, לא את כל המלאכות. יש קודש של יום כיפור, שאסור לעשות את כל המלאכות כמו בשבת, ואסור גם לאכול ולשתות. כשאנחנו מגיעים למצב שבעזרת השם אנחנו נגיע אליו עוד מעט, שיש שבת ויש חג השבועות, מוצאי שבת נכנס חג השבועות, מה עושים? טוב, ברוך השם, הכל טוב, יש לנו קודש ויש לנו קודש. הייתה לנו קדושת שבת, עכשיו יש לנו קדושת יום טוב. אבל אז בקידוש של ליל יום טוב אדם מוסיף לקידוש ברכה של הבדלה. מה הוא אומר בברכת ההבדלה? המבדיל בין קודש לקודש. כי קדושת שבת שהייתה, היה אסור לו לבשל. קדושת יום טוב, הקדושה החדשה שהוא עכשיו נכנס אליה, מותר לו לבשל, הוא צריך לעשות הבדלה כדי לחלק. הוא עכשיו יורד קצת בקדושה, לא נשאר באותה הקדושה. זה דבר יסודי בכל המציאות. כמו שרבנו היה אומר, יש מאות ואלפי מדרגות במציאות. אנשים לפעמים אוהבים לראות את הכל שחור לבן. תגיד לי, מותר או אסור? זה קודש או זה חול? מה תגיד? מישהו ישאל אותך בחול המועד, זה קודש או חול? מה תענה לו? גם קודש וגם חול. גם חול וגם מועד. יש הרבה מדרגות. כל זה לגבי קודש וחול. אבל החול הוא לא סותר את הקודש, יש משהו אחר שכן סותר את הקודש. זה טומאה. וזה מושג שאנחנו מגיעים אליו בפרשיות האלה, שיש דברים שהם נקראים טומאה, והטומאה סותרת את הקודש. כמובן גם לגבי זה יש הלכות, תלוי איזה קודש. אדם שהוא תמי, מבחינת החול הוא יכול לעשות את הכל. אדם שהוא תמי יכול לאכול, לשתות, לחיות חיים רגילים, הכל בסדר. אין שום חובה הלכתית לאדם תמי ללכת ולהיטהר, לטבול. לא חייבים לטבול. לא חייבים לטבול לא ביום רגיל ולא בערב שבת, אפילו לא בערב יום טוב. היום, למה? כי היום לצערנו, לצערנו הגדול מאוד, אין לנו בית מקדש. אבל אם אדם תמי יבוא ויכנס לבית המקדש, על זה יש עונש היום ונורא. אז בזמן בית המקדש, כל יהודי היה משתדל ללכת ולהיטהר לפני יום טוב, כי ביום טוב עולים לרגל ורוצה להיכנס לבית המקדש. אדם רוצה להקריב קורבן, אפילו כהן שיושב לו בבית ורוצה לאכול תרומות ומעשרות, תרומות, מעשרות מותר, אבל תרומות הוא חייב להיות טהור. לכן היום אנחנו לא אוכלים תרומה, גם כהנים, כי כאן אנחנו כולנו טמאים. הטומאה סותרת את הקודש בעיקרון. כמובן, מבחינה פרטית צריך לדעת את ההלכה בדיוק מה זה סותר. לדוגמה, יבוא יהודי ויגיד, רגע, שבת זה קודש ואני תמי, אז אני צריך לטבול. לא. מותר לאדם תמי לקיים את כל הלכות השבת, ללכת להתפלל, ללמוד תורה, לאכול סעודות שבת. אין חובה לטבול. יש נוהגים לטבול. בסדר. מי שנוהג, נוהג. רק צריך להבין שזאת לא הלכה. זה לא חובה. לא לעשות את זה על חשבון דברים שחייבים לעשות. אחרי שעשית את מה שאתה חייב לעשות, אתה רוצה גם ללכת ולטבול? טוב. אבל אין בזה חובה. אז יש לנו עכשיו שלושה דברים. יש לנו קודש וחול וטומאה. עכשיו אומר רבנו דבר מעניין. היה אפשר לחשוב, ויש הרבה אנשים שחושבים כך, כשאתה עולה לקודש, מה אתה עושה? אתה מתרחק מהחיים. יש דברים כאלה. איפה יש דברים כאלה? באומות העולם. אומות העולם, מה עושה אדם שנקרא במרכאות קדוש? הוא הולך ומתנזר ופורש ומתרחק והוא חי פחות. יש כאלה שלא מתחתנים בכלל. יש כאלה שאוכלים פחות. עושים כל מיני דברים פחות. מה אומרת התורה? התורה לא אומרת כך. התורה אומרת שקדושה היא שלמות של המציאות. מה שיותר קדוש, יותר שלם. זה נוגע ישירות לפרשת השבוע שלנו. בפרשת אמור יש הרבה הלכות לגבי מי שעובד בבית המקדש, הכהנים, ולגבי מה שמקריבים בבית המקדש, הבעלי חיים שמקריבים אותם לקורבנות, אסור שיהיה בהם מום. מה זה מום? מום זה חיסרון. הבן אדם הזה יכול להיות שהוא בן אדם טוב. האם בן אדם חס וחלילה עיוור, או נגיד אפילו יותר קל, עיוור בעין אחת, יכול להיות בן אדם נפלא, הוא יכול להיות חכם גדול בתורה, הוא יכול להיות צדיק גדול, יכול להיות אדם נחמד שעובד ועושה כל מיני דברים, הכל טוב יפה, אין לנו תלונה נגדו. אבל לעבוד בבית המקדש, הוא צריך להיות בן אדם שלם. אם יש בו מום, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. כהן שיש בו מום, פסול לעבודה. עכשיו, אנחנו רואים את העיקרון הזה. הקדושה היא שלמות של המציאות, גדלות של המציאות. רבנו היה מזכיר הרבה פעמים את דברי הגמרא. הגמרא אומרת, קדוש לעולם קיים. דבר שהוא קדוש, הוא נצחי. הוא חזק. הוא אמיתי, הוא שלם. דבר שהוא לא קדוש, היום הוא פה, מחר הוא לא, הוא חלש. דבר קדוש, בדיוק הפוך. הוא לעולם קיים. זה העניין של הקדושה. וזה חשוב מאוד מבחינת היחס שלנו. כדי להבין מלמה התורה שואפת. יש לנו ספר מסילת ישרים. אדם מתחיל ללמוד מסילת ישרים. אז מסילת ישרים קודם כל אומרת לו, תיזהר, לא כל דבר כדאי לעשות, צריך הרבה זהירות. דבר ראשון, המידה הראשונה במסילת ישרים. אחר כך יש עוד דברים, יש זריזות, יש נקיות. אדם לפעמים מרגיש, איך קוראים לזה היום, הוא מרגיש חנוק, הוא מרגיש מקובץ, הוא מרגיש, אומרים לו כל הזמן, לא, 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 לא. אז רבנו היה מלמד אותנו, תסתכלו במסילת ישרים, פעם אחת תקראו מסילת ישרים עד הסוף. נכון שעוד לא הגעתם לסוף. אבל תקראו את הספר עד הסוף. מסילת ישרים מגיע כמעט לשיא של כל הסדר, הוא מגיע לפרק על הקדושה. מה קורה בקדושה? זה כבר אחרי שאדם היה אדם גדול מאוד, והתעלה מאוד, הוא כבר עבר את הזהירות ואת הזריזות ואת הנקיות ואפילו פרישות, כי הוא צריך להתעלות במדרגות מאוד גבוהות. הוא מגיע לקדושה, זה כבר מצב שהכל שלם. אומר מסילת ישרים שהוא במצב של קדושה, אז אפילו בשעה שהוא עוסק במעשים הגשמיים, לא תזוז נפשו מדבקותה העליונה. כל הדברים הגשמיים, אם הוא אוכל ואם הוא שותה, זה כאילו הוא אוכל קורבנות. הוא לא אוכל קורבן, הוא שותה כוס מים. אני לא קדוש, אבל אדם קדוש, תביא לו כוס מים, זה כאילו שהקרבת על המזבח. נפלא. למה? כי הוא כל כך שלם, קדושה היא שלמות, הוא כל כך אמיתי, כל הכוחות שלו התעלו, גם הכוחות היותר רחוקים מקדושה. אצלנו יש כוחות, טוב, אדם לומד תורה, מתפלל, עושה מצוות, הוא עוסק בקדושה. אדם עוסק בענייני חול, הוא לא עוסק בקדושה, צריך זהירות. לכן המשנה, המסילת ישרים, מתחיל מזהירות. אתה תעסוק בעניינים רגילים, אז יכול להיות שאתה לא תשים לב, טוב, זה מים, בסדר, אתה תשתה לא מים, אולי תשתה יין. תשתה יין, תתחיל להשתכר, תתחיל להשתולל, זהו, רגע, זה מסוכן. בעולם החול יש כל מיני סכנות. צריך להיזהר. אבל אדם קדוש כבר נמצא במצב שהוא כבר עבד שנים על הזהירות ועל הזריזות, הוא אפילו עבד עוד פרישות, הוא לא תלוי בענייני הגשמיות. הוא יכול להפסיק. אם הוא רוצה, הוא יכול לא לאכול. קשה לא לאכול. כשאדם רעב, הוא מסוגל להתגבר על עצמו ולא לאכול. כשהוא עובר את כל השלבים האלה, הוא יכול להגיע, אם הוא יזכה להתעלות, הוא יכול להגיע עד למצב של קדושה שהכל אצלו שלם. אפילו הכוחות שאצלנו הם כוחות יותר מסובכים, יותר מסוכנים. זה מצב של קדושה. אז זה באמת חשוב להבין למה התורה מכוונת. לא שהתורה באה ואומרת, תשמע ידידי, אתה, כל זה לא טוב, אוכל הוא לא טוב, תיזהר ממנו. כן, הכסף הוא לא טוב, תיזהר ממנו. הגשמיות בכלל היא לא טובה. זה לא נכון. הכל טוב, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו דברים טובים שאצלם, תענוג, אנחנו נניח תפילין, נהדר. הוא נתן לנו דברים טובים, כמו המים, שצריך להיזהר בהם. מתי משתמשים בהם, מתי לא משתמשים בהם. אבל באופן עקרוני הכל טוב, הכל חיובי. אחרי שאתה לומד להיזהר, אז באמת אפשר להגיע למצב, כמובן, זה מדרגה מאוד עליונה, רק צדיקים מיוחדים מגיעים לזה. אבל אפשר להגיע למצב שבאמת הכל חיובי, הכל שלם. אז זה העיקרון הבסיסי של הקדושה, זה עיקרון מאוד חשוב. וזה עיקרון כל כך יסודי, שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קדושים תהיו, מסביר רבנו הרב צבי יהודה, שיש שתי משמעויות לביטוי כזה, קדושים תהיו. יש לזה משמעות, אני מצווה אתכם, אני נותן לכם הוראה, פקודה, אתם צריכים להיות קדושים, תשתדלו להתאמץ, להתעלות, לתקן, אבל יש לזה גם משמעות של הבטחה, קדושים תהיו. זה מציאות. כי קדוש אני השם אלוקיכם, אתם תהיו קדושים. אני מבטיח לכם. כן, טוב, לא כל אחד ואחד מגיע היום למדרגת הקדושה של מסילת ישרים. אבל זו מציאות עקרונית של עם ישראל. אומר רבנו, כל הדברים הגדולים בתורה הם גם מצווה וגם הבטחה. כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על דברים, הוא קודם קבע אותם כיסוד באישיות שלנו, כיסוד בטבע שלנו. הטבע שלנו הוא להיות קדושים. יש ביטוי כזה בחז"ל, ישראל קדושים הם. כתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. אחרי שאנחנו יודעים ומבינים שבמהות, בטבע, אנחנו באמת קדושים, עכשיו אנחנו משתדלים ומתאמצים לבצע את זה בחיים. לא קל. אבל הרבה יותר קל לעשות דבר שהוא כבר מונח בנו, שהוא טבע שלנו, מאשר שיבואו ויגידו לנו, תראו, אתם נולדתם כאלה בהמות. אתם רוצים להיות טובים? אדם הכי טוב הוא אדם שזורק את כל הבעמיות שלו ומחסל את הכל. כן? כך אומרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הנוצרים. אל תתחתנו, אל תאכלו, אל תהנו מהרעה, כן? אל תחיו! הכל לא טוב! הכל מקולקל. אנחנו אומרים בדיוק הפוך. הכל טוב. ודאי שבעם ישראל כל המציאות הזאת היא המציאות היסודית של הטוב, של החיוביות. זה קדושים תהיו. יש עוד דברים כאלה בתורה. איפה כתוב שיש מצווה לחזור בתשובה? יש כמה פסוקים בתורה שקשורים למצווה לחזור בתשובה. מה כתוב? כתוב לדוגמה, ושבת עד השם אלוקיך. זה מצווה? זה הבטחה. אתה תשוב ושמעת בקול השם. למה? כי זה באמת ככה. אומר הרמב״ם, הבטיחה תורה שסוף בסוף ישראל יחזרו בתשובה. זה הטבע שלנו, זה האופי שלנו, זה המהות שלנו. טוב, כל אחד, לא מספיק שבן אדם אומר זה הטבע. תאר לעצמך בן אדם שנולד עם כישרון של מוזיקאי. אז הוא יגיד, טוב, יופי, אין לי בעיות, אני אלך ואנגן. רגע, אתה צריך לתרגל, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להתאמן, אתה צריך לשקלל. אבל זה טבע שלי, זה טבע שלך, לכן יש לך יכולת, אם תעבוד קשה, יש לך הרבה מה להוציא על הפועל. יש לך הרבה יכולות. אם לא תעשה כלום, אז היכולות שלך ילכו לאיבוד. אז אומרת לנו התורה, יש לכם יכולת לחזור בתשובה. זה אתם, זה הטבע. אבל צריך לעבוד קשה כדי להגשים את זה. אבל חשוב מאוד לדעת שכל הדברים הגדולים בתורה הם ברכה, הבטחה, ומתוך זה הם גם ציווי. זה יסוד מרכזי שרבנו אומר אותו בהרבה מקומות. וזה במיוחד פה לגבי העניין הזה של הקדושה. עכשיו אנחנו קצת נחזור אחורנית. דיברנו על הקדושה, שזה במיוחד קשור לפרשת השבוע, לשלמות של עבודת המקדש. זה קשור גם לסוף של פרשת השבוע, שכתוב שם על המועדים. קדושת הזמנים. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. זה גם קדושה, גם כן שלמות. אבל אם נחזור אחורנית לפרשיות אחרי מות וקדושים, אנחנו נראה דבר מעניין. הקדושה הזאת קשורה לעוד מושג שלא כל כך מובן. וזה מושג הצניעות. הרי יש לנו בפרשיות אחרי מות וקדושים, יש לנו איסור של עריות. מה פירוש עריות? אדם רוצה להתחתן. מה אני רוצה להתחתן? זה דבר טוב. הוא מקיים מצוות פריה ורבייה, מחזק את העולם, את האנושות, את עם ישראל, מקים משפחה ובית. יפה מאוד. אז אומרת לו התורה, טוב, יפה מאוד, אבל לא עם זאת, ולא עם זאת, ולא עם זאת. יש גבולות? לא אומר לנו רש"י, קדושים תהיו, תפרשו מן העריות, תתרחקו. רגע, חשבנו שאמרנו שקדושה זה שלמות. נכון, קדושה היא שלמות. כדי להיות שלם, יש דברים שצריך להיזהר מהם. הרי מה אמרנו? אמרנו שבפרשת השבוע של השבוע, בפרשת אמור, יש כל מיני דברים שהם לא שלמים, מומים. זה גם כן זהירות. כל איש אשר בו מום לא יקרב. אז רגע, אתה מאפשר או לא מאפשר? לא מאפשר. לא לאפשר, זה יותר שלמות או פחות שלמות? במקרה הזה זה יותר שלמות. כי אתה לא מאפשר את הקלקול, אתה לא מאפשר את הפגם, אתה לא מאפשר את החיסרון. יש אנשים שחושבים שהדרך להגיע לשלמות זה להגיד הכל מותר, הכל אפשרי, אין גבולות. זה לא נכון. אם לא היו גבולות, מה אמרנו בהתחלה לגבי שבת המבדיר בין קודש לחול? אם לא היו גבולות, אז למה לך לשים גבול לשבת? מתי שמתחשק לך תעשה שבת? אולי היום נעשה שבת? תגידו, זה לא התחלת היום? נו, גם זה לא, בסדר, עוד 5 דקות אנחנו נתחיל שבת, מתי שבא לי. יש גבולות, יש גדרים. לאפשר את הכל זה לא שלמות, זה לא קדושה, ולכן הקדושה קשורה באופן מהותי במונח של צניעות. רבנו היה מסביר את זה באריכות. יש לו מאמר מיוחד לצניעות ולטהרה בישראל. הוא מביא שם את המילים מהפיוט שאנחנו אומרים, יש פיוט האדרת והאמונה לחי עולמים, אז יש שם משפט, העוז והענווה לחי עולמים. טוב, זה שהקדוש ברוך הוא יש לו עוז, חוזק, זה מובן. אבל מה פירוש שיש לקדוש ברוך הוא ענווה? מה, אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא? חס וחלילה, לא, לא מגבילים את הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. הוא נמצא גם למטה, ואת דקה הוא שבל רוח. קדוש ברוך הוא נמצא גם עם המסכנים. אז אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא השלם ביותר, הוא בלדלבל, לא מוגבל בכלל, הוא גם יש לו את היכולת להיכנס לקטנות, העוז והענווה. במובן האמיתי הם משלימים אחד את השני. זה לא, אתה רוצה להיות שלם? הכל חזק, גדול. לא, אם הכל חזק וגדול, לא תוכל להיכנס לקטנות. באותה מידה יש צניעות וטהרה. אדם רוצה להיות קדוש, הוא צריך להיטהר קודם. דיברנו, כן, על טבילה במקווה, יש כל מיני צורות להיטהר. אז תגיד מה זה, אני רוצה להיות קדוש, אז אני אקום ואני אכנס לבית המקדש, קדימה. רגע, עצור, צריך לטבול במקווה, צריך לבדוק אם אתה טהור בכל מיני דברים. זה לא שכל הגדלות, כל השלמות, זה לרוץ קדימה ולא לחשוב ולא לברר ולא לשים גבולות. אז זה יותר שלם או פחות שלם? זה יותר שלם. כי אתה נכנס לבית המקדש רק במצב של שלמות, לא במצב של חיסרון. כמו שאדם, הדוגמה שהבאתי קודם, מי כהן שהוא חס וחלילה עיוור, לא יכול לעבוד בעבודת הקורבנות. כך אדם שיש לו איזשהו חיסרון, יכול להיות שזה חיסרון זמני, הוא תמה והוא יתאר. אבל כרגע הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. זה לא גדלות, זה לא שלמות, זה לא קדושה. כך אדם שהוא לא צנוע, אדם שהוא לא נזהר בגדרי הצניעות ובהתרחקות מהדברים שהם אסורים, הוא לא יכול להגיע לקדושה. זה ההפך הגמור מהקדושה. בחז"ל קוראים לזה הפקרות, מילה שמשתמשים בה גם בעברית מודרנית. אין גבולות, הכל מותר, הכל אפשרי. הפקרות זה לא שלמות. הפקרות פירוש הדבר שאת כל הפגמים, את כל החסרונות, אתה לוקח איתך ולא מברר שום דבר. לכן אומר רבנו במאמר הזה, צניעות היא לא הקטנה כפי שיש אנשים שחושבים. בא בן אדם ואומר, צריך להיות צנוע, אז אסור לי לעשות את מה שאני רוצה, אני מוגבל. הוא מבין מזה, אני קטן יותר. לא. אם אתה צנוע יותר, אתה גדול יותר. אם אתה צנוע יותר, אתה אמיתי יותר. ורבנו היה אומר, תראו, אתם צריכים להבין, הצניעות היא לא סתם. מה? מישהו חושב שאין דבר כזה של מה שנקרא יצר, כוח משיכה בין איש לאישה? ודאי שיש. הדבר הזה צריך גבולות. צריך לשים אותו במקום הנכון, במקום שהוא מתאים, ולא במקום שהוא לא מתאים. הוא היה מספר ששאלו אותו, למה צריך מחיצה בתפילה? כותל המערבי, באו אנשים, אחרי ששחררו את הכותל, אומרים, הכותל צריך להיות פתוח לכולם. מה אתם שמים שם מחיצה באמצע? אומר רבנו, תגיד, אתה בא לכותל בשביל מה? עבודת השם, להתפלל. תפילה מצריכה רצינות? כן. אם יש לך תערובת של בנים ובנות, יש לך רצינות? לא. אני יכול להגיד לכם, תוספת משלי, שמי שעוסק בחינוך, במיוחד לדוגמה בגיל תיכון, שזה מאוד נפוץ, יודע שאם יש לו כיתה שיש בה גם בנים וגם בנות, לעומת כיתה שיש בה רק בנים או רק בנות, בכיתה המעורבת, תשומת הלב שהמורה מקבל היא נמוכה בכמה וכמה אחוזים טובים. החבר'ה לא מסוגלים להתרכז, יש משהו שמסיח את דעתם, משהו טבעי, בסדר, אבל זה מסיח את הדעת. אתה הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתרכז, אתה רוצה משהו שיסיח את דעתך. תבינו, הכוח הזה קיים, אז צריך לשים אותו במקום הנכון. בית הכנסת זה לא המקום הנכון. אז מקום תפילה זה לא המקום הנכון. הנשים צריכות להיות בפני עצמן, והגברים בפני עצמם. זה דבר נורמלי, טבעי. סיפר לי פעם מישהו שהדריך קבוצה של חבר בגיל תיכון, הייתה לו חוויה מעניינת. הוא היה איתם במשך כמה שעות, והריכוז וההקשבה לא היו מי יודע מה. ואז הגיע ערב ואמרו, יש פעילות מיוחדת לבנים. אז לקחו את הבנים, הוא נשאר רק עם הקבוצה של הבנות, פתאום קבוצה אחרת לגמרי, מרוכזות, מקשיבות. הם מציאות טבעית. אנחנו לא חולקים על הטבע. אז הצניעות בכל המובנים היא לא חולשה, היא חוזק. אדם שהולך צנוע, אישה שהולכת בצניעות, גם איש צריך ללכת בצניעות. אנחנו יודעים שאסור לאיש להסתכל על אישה, יש דעה במדרש שגם אסור לאישה להסתכל על איש. כמובן מדובר לא בזוג נשוי, מדובר שאישה מסתכלת על האיש שהיא לא נשואה אליו. אז אדם שהוא צנוע לא צריך להגיש שהוא מוגבל. שער הגישה, מה? מגבילים אותי. לא מגבילים אותך. נותנים לך את הביטוי האמיתי. נותנים לך לחיות חיים פנימיים, לא חיים של התראות לא מוגדרת, לא מסודרת, לא במקום. התראות כלפי חוץ. אנחנו יודעים מה שקורה בחברה המערבית. כביכול מצווה שזה יסתכל על זאת, וזאת תסתכל על זה, וזאת מפגינה לזה, וזה מפגין לזאת, וכל החברה הופכת להפגנה אחת גדולה, מי יותר יפה ומי פחות יפה, וזה איך מושכים תשומת לב. המציאות ידועה, פשוטה, לא צריך בכלל להתאמץ כדי לראות אותה. כל אחד רואה איך מפרסמים מכונית או מקרר או כל דבר שיהיה, שמים שם תמונה של אישה יפה. למה? כי התרגלו את האנשים שעל אישה יפה צריך להסתכל. אז אם תשים אישה יפה ליד מכונית, אז הוא יסתכל אולי גם על המכונית. חבל. מסכנה האישה. למה צריך להתייחס אליה? כן, כבר בתנועות לשוויון זכויות האישה כבר אומרים את זה. האישה הזאת, מה היא? היא הצגה? היא חפץ? או שיש לה אישיות? אתה רוצה לתת לה לבטא את האישיות שלה, היא צריכה להיות צנועה, ולא להבליט את היופי כלפי חוץ. שהיא תתחתן, בעלה ייהנה מהיופי שלה. לא בשביל אנשים אחרים. רבנו במציאות הזה צהל היה מאוד מדגיש את העניין הזה של הצניעות. הוא היה קודם כל מדגיש באמת את הדבר הזה, שזה חוזק ולא חולשה. זה אמיתיות, לא הגבלה. זה טבעיות ולא מלאכותיות. רבנו היה נותן גם שיעור לנשים. אז פעם אחת הנשים שאלה אותו, למה צריך ללכת אישה נשואה עם כיסוי ראש? למה היא צריכה לחסות, להחביא את השערות שלה? זאת אומרת, טוב, שאלה מאוד מאוד חשובה, אבל לזה צריך הקדמה. אז הוא נתן סדרה שלמה של שיעורים על הערך המיוחד של האישה ביהדות. כמה היהדות מרגישה שהאישה היא חשובה, ומכבדים את האישה, ומעריכים את האישה. ומה עם צניעות? הוא לא ענה לה. הוא נתן סדרה שלמה של שיעורים. בסוף הסדרה של שיעורים היא הבינה לבד. היה לפעמים מספר סיפורים. הוא תמיד היה מקפיד על הכבוד של האישה. סיפר לי תלמיד חכם שמלמד פה במכון, רב דוד גולדנברג, שהוא היה מהראשונים שעלו, היה המיקום הראשוני של היישוב אלון מורה. הם הקימו את היישוב, לא במקום הנוכחי, הקימו את היישוב על גבעה גבוהה, והיה שם מלא בוץ. יש שם קרוונים, לא הייתה דרך סלולה, ובוץ בכל מקום. חשמל זה גנרטור, אנשים צריכות לעשות כביסה, יש הפסקות חשמל. רוצים לשטוף את הבוץ, יש הפסקות מים. לא פשוט. הם זכו, רבנו צבי יהודה זצהל היה אז כבר בגיל מאוד מופלג, מעל הגיל 80, הוא לא היה יוצא הרבה מהבית, אבל הוא הגיע לבקר ביישוב אלון מורה. וטוב, הראו לו את היישוב, והוא כנראה הבין מה המצב. הגברים יוצאים כל בוקר לעבודה, ואנשים נשארות להתמודד עם הבוץ. אז אחר כך התיישבו כולם בבית הכנסת, היה גם כן קרוון, וחיכו לשיחה, שהרב ייתן שיחה. עכשיו כמובן, בבית כנסת, כמו שאמרנו קודם, יש מחיצה, ורבנו זה שמקפיד על המחיצה. אז הגברים ישבו בשולחן, שהוא ישב בראש, ואנשים ישבו אחרי המחיצה. אז רבנו מתיישב ושואל, איפה האנשים? אז אמרו לו הרב, כאן אחרי המחיצה. אז הוא אמר, אני לא רואה אותם. אז מי שהכיר את רבנו ידע שהוא לא אהב לתת פקודות. אם הוא אומר, אני לא רואה אותם, סימן שהוא רוצה לראות אותם. אז הזיזו קצת את המחיצה. אז הוא מסתכל ואומר, למה אתן יושבות כל כך רחוק? בקיצור, התקרבו אנשים. ואז הוא ישב שם ונתן שיחה לא על יישוב ארץ ישראל, אלא על החשיבות של האישה ביהדות. כי הוא הרגיש שאנשים הן אלה שמחזיקות את היישוב הזה על הכתפיים וצריך לחזק את הנשים. אז הדבר האמיתי, הוא תמיד היה נודע מדבר איתנו על זה, גם עם הנשים וגם עם הגברים, על חשיבות האישה. ויחד עם זה, הוא היה מספר לנו משל. מתארו לעצמכם שרב ורבנית הולכים ברחוב. עכשיו, מה זה רב? אז רבנו היה הולך כמו שרבנים היו, היה ראש ישיבה, אז היה לו כובע גדול, ומעיל כזה, לא חליפה קצרה, אלא מעיל ארוך, כמו שכן, רגילים, היו הרבנים ללכת. עכשיו, כמובן, אם הולכים עם מעיל ארוך, אז יש מתחת לזה חולצה, והשבולים מגיעים עד ליד. טוב, זאת אומרת, תראו לעצמכם, רב הולך ברחוב והרבנית לידו. תגידו לרב שיקצר את השבולים שלו. מה הוא יגיד לך? מה, נטרפה לך דעתך? אני רב, זה ככה בגד המקצועי שלי, ככה אני הולך. מה, אני אקצר שבולים? ראיתם פעם רב שהולך עם מעיל ארוך ושבולים קצרים? מצחיק. אבל אומר רבנו, תגידו לרבנית, רבנית, צדקת והכל, שיכולה לקצר את השרוולים שלה. אוי, איזה יופי. בואו נמשוך את השרוולים עוד קצת למעלה. הנה, אתם רואים? עוד קצת. ככה הוא היה עושה, מושך קצת את השרוולים. למה? כי יש דחף טבעי בבני אדם שהאישה תראה כלפי חוץ. אנחנו צריכים לעמוד נגד הדחף הזה, לא להיכנע אליו. אז נשים ששמעו את הדבר הזה אצל רבנו, הן לא שאלו כבר, רגע, עד איפה צריך שהשבול יהיה? עד פה, או עד פה, או עד פה? אחרי שהרב נתן דוגמה שהרב לא מקצר את השבול שלו מפה, הוא לא אומר, זה מה שחייבים. אמרתי, לא נתן פקודות. לא אמר, מוכרחים ללכת ולהחמיר וזה. לא, רק השאלה היא, איפה ההגשה היהודית הטבעית של הצניות? זה חולשה? זה מגבלה? זה חיסרון? חס וחלילה. זה שיא החוזק והאמיתיות, וזה שבן אדם יהיה יותר חזק, כמה שהוא יהיה יותר חזק, הוא יהיה יותר צנוע. זה בולט לגבי נשים, כי נשים מיוחדות בצניות, צריכות להיות מיוחדות בצניות. זה גם לגבי גברים, נכון. טוב, לא כל אחד הוא רב, אבל זה כל אחד חייב ללכת עם שרוולים ארוכים. אבל צניות זה תכונת אופי. היום אומרים, אם אתה לא מפורסם, אתה לא קיים. שקר וחזף. החלק הכי אמיתי באדם זו האישיות הפנימית שלו, הנשמה שלו. איפה הנשמה? מישהו ראה את הנשמה? אפשר לפרסם אותה? כלום. היא מתחבאת. היא צנועה. זה לא פרסומת. אדם שחי בצורה כזאת, שהדבר הכי אמיתי אצלו זה הפנים, אז טוב, לפעמים גם יוצאים החוצה, בסדר, אני יכול לעזור למישהו, אני יכול להועיל לאנשים. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא הפנים, העיקר הוא התוכן, העיקר הוא המהות. זה צניעות מהותית. ככה באופן טבעי. למה? הנה, כולנו יושבים פה עם כיפה על הראש. איפה כתוב בתורה שצריך כיפה? לא כתוב. למה כולנו הולכים עם כיפה? כי לעם ישראל יש הרגשה טבעית. אדם שהולך בלי שום דבר על הראש, מרגיש, הנה, אני, מעליי אין כלום. אבל יש משהו מעליך. יש את ריבון העולם. אז אני באופן טבעי מכסה את הראש. זה מין הרגשה שלא, אני לא גבתן, אני לא הכל, אני לא בלתי מוגבל. אבל זה באמת לא כתוב. זה מנהג של עם ישראל מתוך הרגשה טבעית. זה הצניעות הטבעית של היהדות. שככה מתנהגים. וזה צריך הרבה עבודה היום, כי בעולם המערבי היום הכל לגמרי הפוך, הכל לגמרי בהבלטה ובפרסום ובהחצנה, וממילא גם בהפקרות, לא עלינו, בכל התחומים שקשורים לניגוד לקדושה. אז זה שייך גם לעניין של הקדושה. כמו שקדושה היא שלמות, אז ככה גם הדברים שמביאים לקדושה, הצניעות והטהרה, הם גם כן שלמות. אז כשאנחנו מבינים את כל העניין הזה של השלמות, זה מתקשר לכל מה שאמרנו קודם, שהחיים מודרכים כולם על פי התורה. כל חלקי החיים, כל צדדי החיים, כל פרטי החיים, כל מציאות חיי האדם. וזה מה שאנחנו משלימים בפרשיות האלה בחומש ויקרא, אחרי מות, קדושים, פרשת אמור. בעזרת השם, בפרשיות הבאות אנחנו נחזור מהדברים שנוגעים גם לכל פרט ופרט, לכל איש ואיש, נחזור לדברים שהם יותר כלליים, יותר לאומיים. זה כבר בעזרת השם אנחנו נראה בשבוע הבא.